אנחנו נלמד היום סימן תקנ"א, עמוד 46 בחלק ו' של המשנה ברורה. כיוון שכבר נכנסנו וכולנו חשים את הכניסה לשלושת השבועות, ימי בין המצרים, בין י"ז בתמוז לבין תשעה באב, אלה הם שלושה שבועות שכבר חכמים במשנה במסכת תענית מציינים את המאורעות שהיו בתקופות האלה בין י"ז בתמוז לבין תשעה באב. כמו שהמשנה אומרת בפרק האחרון של תענית, חמישה דברים הראו את אבותינו בי"ז בתמוז וחמישה בתשעה באב. זאת אומרת, מניין המקרים, המעשים, הפעולות ההיסטוריות שהיו לעם ישראל מאז שנת יציאת מצרים, 2448 לבריאת העולם, ועד לתקופת כתיבת המשנה, חמישה אירועים חכמים מונים. הראשון שבהם זה י"ז בתמוז, שזה אומר 90 יום אחרי יציאת מצרים, תאונת הדרכים הראשונה שקרתה לעם ישראל, שבירת הלוחות, זה היה הדבר הראשון שקרה בי"ז בתמוז, ועד לעומת צלם בהיכל, ונפרצה העיר. כל האירועים האלה שאנחנו יודעים שעל סמך אותם אירועים אנחנו, שרף אפוסטמוס את התורה, אותם אירועים שאנחנו צמים ומתענים על סמך האירועים האלה בי"ז בתמוז. כמובן שבמשך ההיסטוריה, לאחר כתיבת המשנה, היו עוד אירועים דומים מאותו סוג בי"ז בתמוז, ואותו דבר בתשעה באב. תשעה באב, שנת 2449 לבריאת העולם, זאת אומרת שנה ושלושה שבועות לאחר י"ז בתמוז הראשון של שבירת הלוחות, היה החטא הנורא הגדול הנוסף שקרה לעם ישראל בדרך, וזה עצם אי הכניסה לארץ ישראל, חטא המרגלים. חטא המרגלים, אותה גזרה שנגזרה על עם ישראל שלא יכנסו לארץ ישראל, זה היה בתשעה באב. אבל לאחר שחזרו המרגלים 40 יום מתור את הארץ, באו והוציאו דיבת הארץ רעה, אין אפשרות לכניסה לארץ, ומכאן נתגלגל התגלגלו כל המאורעות עד לכך שאנחנו מדברים על חורבן בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, בתשעה באב, עם אירועים נוספים שקרו באותו יום. ומה שחשוב לנו לראות ולומר זה דבר כזה, שבעצם אנחנו מסתובבים סביב תאריכים, מסתובבים סביב אירועים טבעיים, או נקרא לזה כך, שליטה טבעית של גרמי השמיים, בזמן שעם ישראל לא חי את חייו כחיים רוחניים שמעל הטבע, שמעל לגרמי השמיים. כי אנחנו יודעים שכתוב אין להם מזל לישראל. כשאומרים אין להם מזל לישראל, אין הכוונה שאין להם קלף, לא הולך להם המזל. יש להם דווקא, אבל הם נמצאים מעל המזל. זאת אומרת, המזל זה רמה מסוימת. גרמי השמיים, הטבע, כוכבים, התייצבות הכוכבים, המזלות, זה רמת חיים טבעית פשוטה לגויים, לבעלי חיים, לכל מה שקשור לטבע. אנחנו, שאנחנו חיים מעל הטבע כתוצאה מבחירת הבורא אותנו ומתן תורה, לנו גרמי השמיים לא אומרים כלום. כשבא אברהם אבינו ואומר לקדוש ברוך הוא, לפי ההצטגנינים אין לי ילדים, כן, אומר לו צא. מה זה צא? אומרים חכמים, צא מהצטגנינות שלך. צא מכל מה שאמרו לך. אני מעלה אותך ברמה מעל הטבע. וחייך היו מעל הטבע. אלה הם חיים יהודים טבעיים, נקרא לזה רוחנו טבעיים שלמים. אבל כשיהודי מתנהג רק על פי הטבע, זאת אומרת, הוא בודק הכל בשכלו הקטן, ומה שמעבר לשכלו לא קיים, אז בעצם הוא נהפך ברמה המעשית. ברמה הסגולית זה עניין אחר. ברמה המעשית, הוא נהפך לאחד מן הגויים. הוא נהפך לאחד שמה שהשכל שלו אומר זהו זה, מה שהשכל שלו אומר שלא, זה לא. והוא לא מבין שיש פה דבר רוחני פנימי שמחיה את כל מה שיש בעולם, וממילא הוא מדבר דווקא על הטבע. ולכן הנושא של קדושת הזמנים, מעבר לכך שאנחנו קובעים את קדושת הזמנים, המציאות שיכולה להתגלגל, להסתובב כתוצאה מימים מסוימים, היא מציאות כזאת של טבע. למשל, באחת הקינות של תשעה באב, לפחות בסידורים, בקינות שיש אצל ספרדים, כתוב כימה וכסיל נטוח אלם. זאת אומרת, כימה וכסיל אלה הם כוכבים, מזלות, שברגע שהם הורידו את כוחם, גם עם ישראל הוריד את כוחו. כתוצאה מרמת חיים שבטבע, במזלות. ולכן מה שחשוב לדעת, א', שיש דבר כזה טבע. אנחנו יכולים לשלוט על הטבע. השליטה על הטבע זה בהכרה והבנה פנימית שיש דברים שהם מעל הטבע. זה בעצם היסוד. אבל כשעם ישראל לא מתנהג כפי שעם ישראל צריך להתנהג, אז הטבע שולט. ואם הטבע שולט, אז אין שום אפשרות לצאת מזה. זה בעצם מה שאנחנו קוראים קדושת הזמנים. מה שהיה בתשעה באב שנה שעברה, אם לא תיקנו, לא שיפרנו, מה שהיה בתשעה באב של השנה השנייה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, יכול לחזור על עצמו. זה אומר היא כניסה לארץ, חטא המרגלים, זה אומר אחר כך חורבן בית המקדש. באותם זמנים חלים אותם אירועים. ככה הגמרא מציינת במסכת תענית, עד שהיא אומרת אפילו מנין שבית המקדש השני נחרב בתשעה באב, הרי אין לנו אזכורים תנכיים, כי בית ראשון זה בתנך, בית שני, האירועים האחרונים שמוזכרים בתנך זה עזרא ונחמיה, זה תחילת בית שני. אז 400 שנה לפני חורבן הבית. אז אם כך, מנין לנו שבית המקדש השני נחרב בתשעה באב, סיום הגמרא או מסקנת הגמרא היא, מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייו. אם נחרב בית המקדש הראשון בתשעה באב, אין ברירה אלא שהשני נחרב גם בתשעה באב. ולכן אנחנו מתענים. זאת אומרת, אנחנו מתענים על אירועים חיים וקיימים. עצם העובדה שעדיין לא נבנה בית המקדש, בית המקדש חרב, לא חרב, אלא חרב, בהווה, זה אומר שעכשיו האירוע הזה מתמשך. אז התענית שלנו היא לא רק על מה שהיה, אלא על המציאות ההווה, הקיימת. זאת אומרת שיש שינוי בגרסה בין התלמוד הבבלי לבין תלמוד הירושלמי. תלמוד הבבלי כתוב, מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. מכירים את המושג כאילו? כאילו נחרב בימיו. זה נשמע לנו כזה לא רציני. אבל התלמוד הירושלמי, בתור תלמוד ארץ ישראל, היא צברי, הוא כותב נוסח שונה, ומהותית הוא שונה. כיוון שהנוסח אומר, כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, הוא החריבו. זה הביטוי. לא כאילו נחרב בימיו, אלא הוא החריבו. הוא החריבו, הכוונה, שאתה במעשיך, בהתנהגותך, גורם לכך שבית המקדש חרב. אילו אתה היית באותו דור, גם היה נחרב. ומה הראיה לדבר? שעובדה שבית המקדש לא נבנה. כי אם היינו היום ברמה רוחנית שיכולים להיות עם בית המקדש, היה בית מקדש. אז כפי שאנחנו תמיד שואלים, אז במי זה תלוי? בנו. הדבר תלוי. ואני רציתי ככה בתור איזה חידוד, משהו שעולה בראש מעבר למה שנראה בהלכה עצמה, של הימים האלה שהם ימים מיוחדים שצריכים זהירות ראשונה ומשנית. האירועים שמצטרפים בתקופה הזאת כנגד עם ישראל הם אירועים קבוע, אירועים קשים. אז זה יכול להיות אפילו ממלחמת העולם הראשונה, ויכול להיות גירוש ספרד, ועוד אפשר לתת עשרות דוגמאות שהיו בתקופה הזאת. מי"ז בתמוז לתשעה באב. ימי בין המצרים, שני מצרים. אנחנו נמצאים עכשיו בתוך הוואדי. מימין יש לנו איזה צוק, ומשמאל צוק. הצוק השמאלי הוא קצת יותר גבוה, זה תשעה באב. אבל אנחנו הולכים באמצע, בתווך. ומי שהולך למקומות כאלה צריך מאוד להיזהר שלא ידרדרו עליו סלעים. זה מקום. מיצר. מיצר, הכוונה היא איזה ואדי בין שני ערים. או קיר ימין, קיר שמאל. באמצע אנחנו במקום הצר. מן המצר קראתייה, ענני במרחב. מקום צר שהולכים בו. איזה ואדי כזה שבר. זה מאכל בפירור, אתה יודע. משהו כזה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באמת בתקופה קשה. אני, כשקראנו את הסליחות ב-17 בתמוז, ככה ממש נצנץ לי, מי שיראה את הקישור והחיבור בסדר, ומי שלא, אז לא, אבל אני ישר ככה תוך כדי זה שהייתי שליח ציבור בבית הכנסת, אתם יודעים, שלח ציבור צריך להזדרז, כי כולם ממהרים לעבודה בבוקר. הם לא כולם לומדים במכון מאיר, בבית הכנסת. יש כאלה שעובדים גם. בכל מקרה יש פיוט שמתחיל שאין נאסר אשר נמסר, זה הקרוסטיכון שלמה. מופיע בכל הסידורים, לא משנה, כל הנוסחים כולם מופיע הפיוט הזה. בין היתר, יש שם בית אחד, שככה תפס אותי ורציתי לראות אותו. אומר הבית כך, מאוד התחל והתחלחל. ביום שדי חשפני. בעצם הקדוש ברוך הוא חשף אותי לאיזה אירוע שנשארתי ברגע ראשון כאדם שאין לו אפשרות להתגונן. למה חשף אותי הקדוש ברוך הוא? השפיפון מצפון כשיבולת שטפני ונהג שבי ארץ שבי וגם כדור צנפני. יום חשך מאור ששח ליד פרס לחפני. אכלני הממני וקינה לזאת העיר, יום גבר אויב התיבקה העיר. בסופו של דבר כתוב, בני זבול ואשב גבול, הכרמל והבשן. שפוט אליהם ואז ישלם המווה והמוויר. מסקנה כמובן שישלם המווה והמוויר. מי שיבעיר את הגזרה, ישלם. אבל תשימו לב למילים שהוא אומר. קודם כל בא שפיפון, שזה נחש, בא מצפון. שיבולת שטפני, שטף את כל הגזרה כולה. ונהג שבי. וגם כדור צנפני, צינף אותי בתוך מקומות סגורים, נכון? וליד פרס תחפני. מאיפה מגיע כל הכוח של הנחש הזה? מפרס, כן, איראן. כן, בסופו של דבר, השב גבול הכרמל והבשן, ואנחנו יודעים שהכרמל היום הוא האזור שצריך להשיב את גבולנו למקום הראוי לו, ואז ישלם שפוט אילם, ואז ישלם המבעה והמבעיר, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישלם לסונאינו שבעתיים, אל חיקם ישלם להם, גמולם ייתן להם בראשם. אבל בכל מקרה אני אומר, כשאני קראתי את הפיוט הזה, שכמובן הוא נכתב משנים קדמוניות, אבל זה ישר ככה קרץ בעיניים, אנחנו מדברים בדיוק על אירוע שהיה יום קודם, כן, התחיל כל המהלך הזה, ערב תשעה באב, ערב י' ז' בתמוז, כן, כל האירוע הזה קרה, ואנחנו בעזרת השם כמובן תמיד מתפללים שהקדוש ברוך הוא ישיב את כל השבויים והנעדרים, יחזיר אותם לבתיהם, אבל זה תקופה. זה תקופה שצריך לצפות אותה. אי אפשר להגיד לא צפינו. למה? כי ככה זה. עד שנתקן את עצמנו. והתיקון הגדול כמובן זה שיקירו וידעו כל יושבי תבל. קודם נכיר אנחנו ונדע שבאמת אנחנו יושבים פה מכוח ציווי הבורא. ואם אנחנו מכוח ציווי הבורא, אף אחד לא יכול להגיד לנו לעזוב את המקום. ואם לא נעזוב את המקום, נחזיק חזק, אז כולם יבינו וידעו כי לך תכרה כל ברך, תשבע כל השם. וזה דבר שכולם היו שם לב אליו. שבוע שלם קודשים והורגים מאות אנשים נהרגו, ואף אחד לא פותח את הפה. כולם הבינו שאם אתה עושה את זה כמו שצריך, סימן שאתה צודק. מתי אתה לא צודק? כשאתה מעסס. וזה דבר שלא היה שנים. זה תשובת המשקל לשנה שעברה. זה ממש ככה, זו אותה תקופה. ששנה שעברה, אני לא יודע מישהו שם לב למהפך הגדול שחל בעם ישראל. אני רק דואג דבר אחד, שאנשים לא יתפסו את הכוחניות מזה ויגידו אם כך, אנחנו יכולים לעשות את אותו תרגיל של שנה שעברה בלי שאף אחד ישים לב. אז זה דבר נוסף. אבל באופן עקרוני לשים לב, אנחנו נמצאים בתקופה קשה. כתוצאה מכך יש לנו הלכות. הלכות שכתובות כבר כמובן מזמן הגמרא, חלק זה הלכות, חלק זה מנהגים, ולכן רציתי שנראה סימן תפקוף מא' כדי שנדע באיזה תקופה נמצאים, מה הזהירות שצריכה להיות, על מה לשים את ליבנו כדי שנוכל בעזרת השם, א', בתור שלב מה שנקרא ברירת מחדל, לשרוד את הימים האלה, וב', לראות מה צריכים לתקן. כדי שנוכל בעזרת השם לצאת מהימים האלה מחוזקים. לא רק אחד שעבר את הגל, את הצונמי שהיה היום, אבל אחד שהצליח לצאת מזה יותר גדול, להבין איפה אנחנו עומדים. וכך בעזרת השם נזכה לגאולה. כן. ובדיוק מה שפתחתי, את היסוד והבסיס לתעניות, וכתוצאה ממה אפשר להפוך את המהלך. זה בדיוק הנושא הבא שלי.
צריכה לתת זה גם?
תת, אני מדבר על חטא, אולי התחיל לתת.
זה העניין שתת ממש מפתיע.
הכל מפתיע.
מפתיע באמת.
הנבואות מפתיעות. בואו נראה. כן. בזכריה חטא, בפסוק י' ד' אומר הנביא זכריה, והנביא זכריה אחד מאחרוני הנביאים. חגי, זכריה ומלאכי, אלה הם אחרוני הנביאים, שלושת הנביאים האחרונים שהיו להם לישראל, שהתנבאו, מה שנקרא בצורה כללית, ציבורית, אל כל ישראל, ולא עמדו הנביאים, אלא להעמיד את תורת משה. כדי שידעו עם ישראל שבעמידה איתנה על דברי משה רבנו, בקיום המצוות והתורה, בזה תהיה גאולתם של ישראל. ולכן, אם מישהו שם לב, בסיום נבואת מלאכי, אחרי שהוא כבר אומר, טוב, אני הנביא האחרון, ואחרי מלאכי אין נביאים, יש לו משפט, פסוק, בפסוק כ"ב, בפרק ג', אחרי שאין נבואה, מה צריך לעשות? זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. ואז הוא אומר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני ביום השם הגדול והנורא. אבל מה שהציווי שאומר מלאכי בתור ציווי האחרון של הנביא האחרון, זכרו תורת משה. כי כל מה שבאו הנביאים זה להעמיד את עם ישראל לקיים תורת משה. זוהי מטרת הנביאים. להוכיח את עם ישראל על אי שמירת תורה. כל דור והבעיות שלו. ואין שני דורות שאותן בעיות מתעוררות. כל דור יש לו בעיות, בעיות משלו. ושאף אחד לא יקנה בדור הקודם ולא בדור הבא. אתה בדור הזה, תחיה את הדור הזה. אתה בדור הזה, תתמודד עם הבעיות של הדור הזה. אל תאמר לי אף פעם, הדור הקודם היה כך. אתה עכשיו פה. מה אכפת לך מה היה הדור הקודם? דור דור ודורשיו, דור דור ומנהיגיו. צריך לדעת את זה. וזה דבר שחשוב לדעת. לכן אומר הנביא זכריה בפרק ח' פסוק י' ד', כי כה אמר אדוני צבאות, כאשר זממתי להרע לכם, בהקציף אבותיכם אותי, אמר אדוני צבאות, ולא ניחמתי, כן שבתי, זממתי בימים האלה, להטיב את ירושלים ואת בית יהודה, אל תיראו. לשים לב, כל החורבן הגדול, כל התוכנית, כן, זממתי, לזמום זה תוכנית, חשבתי לעשות לישראל כתוצאה מאי שמירת תורה ומצוות, כך אני באותו מושג, לשים באותו ביטוי, זממתי להטיב את ירושלים ובית יהודה. אלה הדברים אשר תעשו. יודעים מה צריכים לעשות כדי שהקדוש ברוך הוא יבצע את תוכניתו המקורית לבניין ירושלים? דברו אמת איש את רעהו, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, ושבועת שקר אל תאהבו, כי את כל אלה אשר שנאתי נאום אדוני. לשים לב מה אומר הנביא, אתם רוצים גאולה שלמה, דברו אמת, איש את רעהו. כן? אמת, משפט ושלום שפטו בשעריכם. א', להיות ישרים. לדבר עם חבר בצורה ישרה אמיתית. לא חס ושלום, אחד בפה ואחד בלב. דבר נוסף, להעמיד שופטים הגונים. אמת, שלום, משפט שלום שפטו בשעריכם. צריכים שהמשפט יהיה משפט אמת, לא כזה שמחפש לסגור תיקים. כזה שמחפש את האמת, לא כזה שמחפש את העד מדינה כדי לסגור את התיק, כדי שיגידו, הנה, הרשענו מישהו. אחד שמחפש באמת, איפה באמת האמת נמצאת? זה המשפט. והדבר הנוסף, איש את רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם. איך אני מסדר אותו? פתח לידי עסק דומה לשלי, איך אני מפיל אותו? מה אכפת לך? מה שמגיע לך תקבל? ממה כל זה נובע? שאדם שם את עצמו במרכז, הוא שוכח שיש אלוקים. שוכח שיש הקדוש ברוך הוא. אם אתה יודע שיש הקדוש ברוך הוא, מה לך לחפש רעה אצל אחר? הרי מי מחיה את החבר? קדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מי אחראי על החבר שלך? קדוש ברוך הוא. אתה יכול לעשות רעה למישהו שקדוש ברוך הוא אחראי עליו? טוב, כמובן הוא אחראי גם עליך. בסדר? אותו אחד, הקדוש ברוך הוא. אז מה אתה דואג? מה אתה מצר? זה אותו דבר. עבודה, פרנסה, כל מקום. מה אתה מצר ודואג? אתה מצר ודואג כי אתה חושב שהשכל שלך זה הדבר הגבוה ביותר שיש, וזה לא נכון. כשנגמר השכל, מתחיל הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר רבי יהודה הלוי בכוזרי. במקום שגומר הפילוסוף, שם מתחילה היהדות. ולכן אני אומר, לשים לב לנקודה הזאת, שלושת השבועות האלה, אנחנו מדברים על תקופה שבה או שהטבע שולט, או שאנחנו נתרומם ונעלה מעל הטבע, להשראת שכינה. זה בעצם היסוד של הימים האלה. לדעת שמעלינו יש הקדוש ברוך הוא. אנחנו בהנהגת הבורא. השלך על השם יהבך, ורוי חלקי לך. לא רק להדבר, אלא לחוש, להבין, לדעת, להפנים את הדבר, שיש הקדוש ברוך הוא. וזה באמת שונה מהרבה תיאוריות במקומות אחרים, ששמים את האדם ואת שכלו בראש כל הפירמידה של היררכיית העולם. אצלנו, זה בראש הפירמידה הטבעית הממשית הגשמית פה, אבל מה זה שהקדוש ברוך הוא? במקום שהפירמידה הזאת נגמרת, אנחנו מתחילים. לכן אומר כך, זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא. שבועת שקר אל תעבוד, כל כל אל שניתי נאום השם. ויהי דבר אדוני צבאות אליי לאמור, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי, וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. נשים לב, צריכים אמת ושלום. לא משקרים. שלום זה לא שקר. שלום זה לא חיתוכים. שלום זה שלמות. ולכן זה גם אמת. כי יש כאלה שחושבים שאפשר לטייח ולטשטש כל אמת כדי להגיע לשלום. וגם זה לא נכון. זה נכון שלא חרבה ירושלים אלא שהעמידו בה דבריהם על דין תורה. טוב, זה כבר עניין של יחסי אנוש. האם אני כל דבר מעמיד על דין תורה? ובמידה שאדם מודד, מודדים לו. אם אתה כל הזמן מקפיד לעשות עם החברים שלך הכל לפי דין, גם הקדוש ברוך הוא יתנהג איתך לפי דין. אז מה המטרה? להתנהג בחסד אל החבר. ללמד זכות עליו, כמו שהייתי מלמד על עצמי. אולי יותר. וברגע שאנחנו נלמד זכות על חברנו, נלמד זכות על כל אחד בישראל, הקדוש ברוך הוא מלמד זכות עלינו. כי במידה שאדם מודד, מודדים לו. האמת והשלום, אהבו. בסדר? זה בעצם הבסיס לתעניות ולתקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה פה, שלושת השבועות שהתחלנו ביום חמישי שעבר, ויש לנו יותר משבועיים נוספים לחוות את החוויה הזאת של שלושת השבועות, חוויה לא כל כך נעימה, במילים עדינות, ובואו נראה מה דורש מאיתנו העניין הזה. אומר השולחן ערוך, סימן תפקוף מנה לב. אני אקרא, כדי שנגיע גם העניין הזה, כי השולחן ערוך מתחיל על שבוע שחל בו תשעה באב, כי זה דין. אבל יש דברים נוספים שמופיעים בהמשך השולחן ערוך, שהם קשורים לכל שלושת השבועות. לכן אני הייתי מעדיף לקרוא את השולחן ערוך כולו, ובעזרת השם, ביאור נוסף או לברר יותר את הדברים, מה שלא נספיק היום, אז בעזרת השם יש לנו גם שבוע הבא. אבל בכל זאת, נראה, אתם יודעים, נתחיל אולי אפילו מסעיף י' ז', ואחר כך לחזור חזרה. אומר השולחן ערוך בעמוד כף ח', סעיף י' ז', ותף קוף נון א', טוב להיזהר מלומר שהחיינו בין המצרים על פרי או על מלבוש. אבל על פדיון הבן אומר, ולא יחמיץ המצווה. ואומר הרמה, מוסיף הרמה בסוגריים, וכן בפרי שלא ימצא אחר תשעה באב, מותר לברך ולאוכלו בין המצרים. כבר אנחנו רואים פה, בשולחן ערוך הזה, ימי בין המצרים, אי אפשר לבוא ולומר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. איך יכול אדם, יהודי, ישראלי, שנכון, הוא נמצא בארץ, אבל עדיין אין בניין בית המקדש, אין שלטון ישראל על כל הארץ, ואנחנו יודעים ששלטון הוא בעצם מדד לגלות וגאולה, זה שיהודים יושבים בארץ, אם אין שלטון של יהודים באותו מקום שהם יושבים, הלכה היא שזה נקרא חורבן. מאיפה למדנו את זה? אם תדפדפו, סימן תף קוף סמך א', עמוד 74. בסימן תף קוף סמך א', כמו שאמרנו, עמוד 74 כתוב, הרואה הרי יהודה בחורבנן, אומר הרי קודשך היו מדבר וקורע. בסדר? מה זה הרי יהודה? ערים שקשורים לשבט יהודה. איפה היה חלק של יהודה בארץ ישראל? מהים. מהחלק הדרומי. מהים ועד למזרח, כשהחלק הצפוני ביותר של יהודה זה אזור ירושלים, אחר כך כבר מתחיל בנימין, אנחנו יודעים שבית המקדש בין כתפיו שכן, בין בנימין לבין יהודה. אנחנו קוראים את כל החלק הדרומי לכיוון ים המלח, ובעצם השטח של יהודה. השטח הזה, מי שרואה הרי יהודה בחורבנם, צריך לומר, הרי קודשי חי ומדבר ולקרוע. מה זה בחורבנם? אומר המשנה ברורה, ולא הרי ישראל, זה לא חשיב כל כך. בחורבנן, סעיף קטן ב', אפילו יושבים בהם ישראל. כיוון שישמעאלים מושלים עליהם, מקרה בחורבנן. לשים לב. ברגע יש שיש גריעה של שלטון, אפילו יש בתים בנויים ויהודים יושבים, נאמר איזה מין מושבה יהודית בתוך שלטון של גויים, זה נחשב חורבן. ואומר את זה המשנה ברורה, כמובן המקור שלו זה בית יוסף, בח, כן, כמו שמביא פה למטה, אבל הבסיס הוא שברגע שיש שלטון זה בניין, ברגע שאין שלטון זה חורבן. ואפילו שיהודים גרים שם ברבי קומות, אלפי ומיליוני יהודים גרים, אין שלטון, זה חורבן, צריך לקרוע. ואם יש שלטון ולא בנוי, טוב, אז זה כבר בעיה אחרת. כן.
זה נראה כאילו השלטון כן של
עם שם,
זה שיש אנשים בחוץ ולא בתוך השלטון עצמו שלך.
לא הבנתי.
זה שגם השלטון כן
של... אני לא אמרתי מה כן, אמרתי לך רק מהמציאות. אני לא התייחסתי למעשה פוליטי כזה או אחר. אני מתייחס למציאות. במקום שיש שלטון, אתה יודע, כך דבר פשוט, גוש קטיף. גוש קטיף, גם אם היו משאירים את כל היהודים שם, את כל היהודים, זה שייך לשבט יהודה, תלוי בהסתכלות, אם זה שייך לשבט יהודה, היו משארים שם כל היהודים, והשלטון היה עוזב, הצבא היה משיג את חייליו אחרי הגדר של גוש קטיף, היה צריך לקרוע. כיוון שזה נקרא הרי יהודה וחורבנן. מדוע? כי אין שלטון. הישמעאלים שולטים. זה אם היו אנשים והבתים נשארים שלמים. אם הבתים לא שלמים ואנשים אינם, אז אין לנו שאלה, נכון? התשובה כבר כתובה. בסדר? צערנו. צערנו, אנחנו רואים את זה. אבל לשים לב לעניין. השלטון קובע. מה שרציתי לומר זה להבין ששלטון זה דבר שקובע בעם ישראל. לא רק עצם העובדה שיש יהודים שקנו קרקעות והם הלכו והתיישבו על אותם גבעות ואותם קרקעות. ואפילו שיהיו שם מיליון איש על שלושה הרים ברבי קומות של 25 קומות. לא משנה לנו. ברגע שאין שלטון זה חורבן. לשים לב לערך של השלטון. בהלכה. בעניין הזה לפחות. כן. אז זה מה שאמר המשנה ברורה, שערי יהודה יותר חשובים מערי ישראל. מלכות, עם ישראל, היא מתבטאת ביהודה, חברון וירושלים. ואם אתה רוצה, זה מתחיל מעזה. כשבא שמשון ורוצה להוכיח למה אין מלוכה בישראל, מה הוא עושה? מה עושה שמשון כדי להוכיח את העם? שאין שלטון בישראל. שערים של מה? של עזה. ולאן הוא הולך איתם? לחברון. ומחברון לאן מגיע דוד המלך? לירושלים. תמיד את הסיבוב, איך קונים שלטון בעם ישראל ואיך עושים חורבן. זה מתחיל משערי עזה, עובר לחברון ובא לירושלים. זה דרך אחת להיכנס לארץ, שלא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, נכון? זה דרך אחת לכניסה לארץ, דרך חוף הים, דרך פלישתים. אז החברון ירושלים, יש דרך אחרת. יריחו. בסדר? שכם. שילו בית אל בירושלים. דרך נוספת, שבאמת ככה נכנסו. יריחו, מפתחה של ארץ ישראל. אם אתה מפיל את יריחו לידי שלטון זר, מה אתה עושה? ואם אתה לוקח השלב הבא את שכם ונותן לשלטון זר, מה אתה עושה? אתה עובר לשילה ולבית אל, ואחר כך חס ושלום גם ירושלים. כי זה היה מפתח. אלה מפתחות הכניסה לארץ ישראל. הם מפתחות לא נקבעו היום. מפתחות האלה נמצאים מאז היותו של עם ישראל לעם. וזה לא סתם. מה חושבים? מה חושבים? שימצאנו היום את הגלגל? שמה שקורה זה ככה סתם? הכל תוכניות. זה עובד לפי העניין הזה. אתה רוצה לאבד, תתחיל משם. אתה רוצה לכבוש, תתחיל משם.
מה קורה לזה חצי חצי?
חצי קפה, חצי תה, כן? שתית פעם. זהו, ככה זה נראה. ממש לא טובה. נו, בסדר? ברור איפה אנחנו לומדים. לראות מהלך כללי, מהלך תורני, מהלך שהקדוש ברוך הוא מתווה את הדברים. איך נכנסו עם ישראל לארץ? איך נכנסים? הרי כתוב, גאולה האחרונה כראשונה. כמה פעמים נכנסו ויצאו עם ישראל מעזה בדורות האחרונים, בשני הדורות האחרונים, ב-60 שנה האחרונות? כמה פעמים נכנסו ויצאו מיריחו? אנחנו מתנדנדים, צריכים יום אחד להחליט. לא החלטנו, אנחנו ממשיכים ככה לדשדש. וזו התקופה. זו התקופה למהפכים. אם נשכיל להבין איפה אנחנו עומדים, איפה עם ישראל עומד, אז נזכיר. אבל בכל זאת אומר השולחן ערוך, וזה מה שאנחנו רואים פה, אי אפשר לבוא ולומר על ימי בין המצרים, אותם ימים שאנחנו יודעים שמאז שחר לידתנו כעם, מזמן יציאת מצרים, כבר הראו תקלות בתקופה הזאת, אי אפשר לומר שהחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה. טוב, אם בעזרת השם יש גאולה, זאת אומרת נולד בן, נולד בן זכר, נולד בן זכר ויש פדיון, כן? נשים לב, זה. כל אחד מהדברים יכול להיות גם אחרת. יכול להיות שתיוולד בת, יכול להיות שיוולד בן, אבל הוא לא בכור. יכול להיות שהוא ייוולד בן, והוא בכור, אבל אבא שלו כהן, או אם יש לו בת לוי, ואז אין בכלל פדיון. אז זאת אומרת, ברגע שמגיעים למצב כזה שבאמת עם ישראל הגיע לפדיון הבן, אז באמת לא יחמיץ את המצווה, תברך שהחיינו. בסדר? אומר הרמה, אם לא נמצא פרי, כן? לא נמצא פרי כזה טוב וטעים, אחרי ימי בין המצרים, אפשר להקל. אז יש מי שאמר שאפשר להקל בשבתות של ימי בין המצרים, לברך שהחיינו, במקרה, ולא יהיה לו פרי כזה אחרי ימי בין המצרים. האמת היא שמי שרצה לדאוג לפרי לפני ימי בין המצרים יכל, ואחרי ימי בין המצרים גם יכול. אין פרי שאין אותו לפני ימי בין המצרים, בא בימי המצרים ולא יישאר לאחר מכן. א', היום יש קירור, ב', אין פרי בעל תקופה כזו קצרה. הפירות בעלי התקופה הקצרה, הם כבר נגמרו עכשיו. זאת אומרת, השסק שהיה מיד אחרי פסח, והמשמיש שנגמר, אלה הם תפוחי ענה, שזו תקופה קצרה, כי זה תפוח שהוא לא קריר, אי אפשר לקרר אותו, אז הוא בא רק טרי. ופה יש לנו את הסימן מתי עונת התפוחים. בסדר, כל המציאות הזאת של דברים קצרים, זה היה לפני, ומה שלא היה, יהיה אחרי. אז זהו, זה הרמה שמקל, שאפשר, אם לא ימצאו אחרי תשע באב, לברך שהחיינו גם בימי בין המצרים, לא כולם מקלים בזה. יש מי שאומר שבשבת, אם אין שום ברירה, או למשל, מישהו שאין לו מה ללבוש, בגד, אישה, אישה בהיריון, פתאום היא מגלה שאין לה בגדים, לא עולה עליה שום דבר, מה היא תעשה? רוצה לקנות בגד. אי אפשר אחרת. טוב, חכי זה שבת. צר עליה הכל, מה לעשות? היא לא שערה את האירועים ואת מהירותם. והיא נשארה בלי בגדים נורמליים. תקנה, אז תחדש בשבת, תחכה עד שבת. לא תצא מהבית. בסדר? אבל אלה מקרים, מה שנקרא, שאין לנו אפשרות. אבל דברים אחרים שיש לנו אפשרות, לא קונים ולא מחדשים בימים האלה ימי בין המצרים, וכמובן לא מברכים שהחיינו. כן, קנייה זה שמחה, אני יודע. אני כשאני הולך לקנות אני שמח. יש כאלה שהולכים לקנות, הם כל הזמן בוכים על הכסף שהם הוציאו, אבל אנחנו שמחים. כן, זה מה שצריך. לאן? למה? אתה ירושלמי?
אני לא.
אתה לא ירושלמי. רואי. זאת אומרת, ירושלמי אסור לו ללכת לים. מאיפה אתה?
מניצן.
מניצן?
דרום.
דרום, על יד הים. אז כל השנה אתה הולך לים. אז זהו, אז זה בדיוק ההבדל. ירושלמי, עד שהוא יורד לים, זה 4-5 פעמים בשנה. 4-5 פעמים בשנה בשבילו זה אטרקציה. אטרקציה כזאת, שמה זה, הוא כבר הכין את הביצים הקשות ואת כל ה... בסדר? הוא הולך לים. זה משהו. זאת אומרת, זה באמת שמחה גדולה. אותו דבר לבריכה. אבל אם יש מישהו שהולך פעם בשבוע, פעם בשבועיים, הולך לבריכה, אני לא מדבר על מי שהולך לבריאות. מי שהולך לבריאות פשוט שמותר. זה אין שאלה. הולך לשחות חצי שעה ביום, חצי שעה פעם ביומיים, כדי לשחרר את הגב, לא יודע בדיוק מה, אין שאלה מותר. אני מדבר על הטיולי הנאה, כיף ואטרקציות. גם ללכת לנוח, מי שהולך לבית מלון לשלושה ימים, לנוח. שכר מלון בצפת, הולך לנוח, השבוע, כן. שכר מלון, הלך לנוח בצפת. בסדר? שלא תהיה מנוחה נכונה. אפשר, אין בעיה. אין בעיה. למה? הוא לא הולך פה לבילוי, הוא לא הולך פה לאיזה מין הנאות גדולות של שמחה, ובאדם צריך לרגע גם. אז הולך לרגע השבוע בצפת, כולם רגועים שם עכשיו. בסדר? ברור? בחיפה, בצפון. לא משנה. שלומי. אבל נעריה, יש מקומות טובים. בכל מקרה, הוא לא הלך כדי לשמוח, הוא הלך כדי לנוח, אין בעיה. לכן אם אתה, כאחד שגר בניצן, ורגיל ללכת לים, תלך לים, שום בעיה. אבל אם אני אלך לים, בשבילי זה יהיה גם פעם ראשונה שנה ללכת לים. עוד לא הלכנו לים, אנחנו במכון מאיר, אין זמן ללכת לים. מצאתה חבא ועד חצות הלילה. בסדר? אז לכן אני אומר, אלה דברים שבאמת אדם צריך לשים לב אליהם. מה הוא עושה, מה לא עושה. מעבר לכך, נראה עוד רגע את סעיף י"ח, מעבר לכך שיש דברים שלא לעשות אותם, לא רק מצד זה שזה שמחה או לא שמחה לך, אלא כי זה ימים קשים, תוריד פרופיל, תנמיך קומה. זמנים שלא כדאי להתבלט. עוד רגע נראה את זה, כן?
לא עדיף דווקא בתקופה הזאת, להגדיל שמחה?
ודאי.
לשנות?
אנחנו,
מוזיקה,
כן.
דברים כאלה?
כן, דרך אנחנו דרך. רוצים לתקן את השלושה השבועות האלה, לכן אנחנו באמת רוצים להגביר שמחה, לומדים הלכות בית הבחירה, הלכות בית המקדש, כן, לומדים דברים שילמדו אותנו מה הייתה נקודת הקשל בחורבן בית המקדש על מנת לתקן אותו.
מה עם מוזיקה?
בוודאי. זה לא לימוד, זה כבר חוויה. אתה מוזיקה. אמרת... שני דברים נפרדים, חיברת בלי קשר. סליחה שאני אומר. כן, זאת אומרת. אמרת, בוא נגביר, נשמע מוזיקה. מוזיקה זה כבר בשמחה. אני צריך להגיע למצב הזה שאני יכול לשמוע. מה, של מישהו בדיכאון?
לא.
לא שומעים כל השנה מוזיקה של דיכאונים.
מוזיקה עצובה, תפילה לעני, כל מיני מוזיקות, אתה שומע אותה.
כן, כן. אין בעיה. אתה יכול. בלי כלי נגינה, כן. אפשר. כלי נגינה זה יותר משמח. כן, אתה יכול, יש עכשיו רשתות מסוימות, כן, שמשמיעים מוזיקה ללא כלי נגינה. תפילה לניקי הטוב, אחינו כל בית ישראל, בסדר, כן. כל השירים האלה שבעצם מעוררים אותנו לגאולה, לתשובה, בוודאי. זו המטרה. דרך אגב, גם כל המטרה של התענית, מה היא? מישהו רוצה שתהיה יותר חלש, שתרגיש מיובש, תתחבר לאינפוזיה? זה מה שמחפשים? זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו? מה רוצה מאיתנו קדוש ברוך הוא? תשובה. אתה לא אוכל, יש לך יותר זמן לחשוב. כשאתה אוכל, אתה נרדם מהעייפות, מרוב אוכל. אתה לא חושב. לכן, זו הסיבה שצמים. לא בכדי לענות את האדם. מספיק עינויים יש. בסדר? תראה רק את סעיף י"ח, ובעזרת השם, פעם הבאה נמשיך בסימן הזה. הנה, ותראו את הדוגמאות שמביא השולחן ערוך. בעמוד 56. צריך להיזהר מיוזם בתמוז התשעה ואב שלא ללך יחידים מארבע שעות או תשע שעות ביום. משום שבהם כתב מרירי שולט. שמים לב לאיזו רמה מגיע השולחן ערוך והרמה? הרמה באלף, לאיזה רמה בהי. בסדר? יש פה עניינים של כוכבים, של מזלות. בדרך כלל אנחנו מתייחסים אליהם? לא מתייחסים. ישראל מעל המזל. אתה נמצא עכשיו בתקופה שהטבע שולט. כי אנחנו לא ברמה הזאת. כיוון שהיו קלקולים בתקופה הזאת. כיוון שלא ברמה והיו קלקולים, אז תיזהר. כמו שאומרים, חייל, דיר בעלה. בסדר? לשים לב לתקופה. נראה את המשנה ברורה עוד רגע. ולא יקו התלמידים בימים ההם. לכן יש חופש. למה? מה אסור לעשות? מה אסור לעשות? מה להקות? מי להקות? כתוב, ולא יקו התלמידים בימים ההם. את התלמידים, או התלמידים את המלמדים? תלוי באיזה דור. בסדר? לכן זה כתוב, לא ברור. כן, נכון, הגמרא התכוונה שהמלמדים לא יקו את התלמידים. אבל בדור שלנו היינו אומרים גם שהתלמידים לא יקו את המלמדים. בסדר, גם זה יכול להיות במציאות. ואמרנו, דור דור ודורשיו וענייניו. אז יכול להיות שלכן זה נכתב, כדי שיהיה מתאים גם לדור שלנו. טוב, תראו בסעיף קטן קופבית, בי"ח, כן? מ-4 שעות עד 9 שעות, היינו מסוף 4 עד סוף 9, וכן ייזהרו בימים אלו שלא ללך בין חמה לצל, ולא יקו התלמידים מפורש במדרש, ואפילו ברצועה יש להיזהר. ובכוונת הארי כתב שיתאבל בימים ההם אחר חצי היום, ויבכה כמו חצי שעה. לשים לב מה יש לנו לעשות כדי להגביר את הכוחות הרוחניים שלנו לקבלת או לבניין בית המקדש, אז הנה, יש לך תשובה. מה צריך לעשות? חצי שעה אחרי חצות היום, לבכות על חורבן בית המקדש. התיקון חצות אפשר לעשות. כמו צוד שאומרים, בימי בין המצרים, לא אומרים הכל. אפשר לומר, מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, בחצות היום. לבכות על צער השכינה. חורבן בית המקדש. זה מותר. כך כותב המשנה ברורה. אלה הם פעולות שאנחנו עושים כדי לקרב את הגאולה, כדי לתקן את עצמנו. כמובן במישור הרוחני.
ובשמחה בשבת, בערב, שירים,
שמחה. שבת, שרים. אין שום שאלה. שבת אין שום שאלה. בסדר, זה בעצם ככה כפתיחה, דווקא לקחתי את שני הסעיפים האחרונים, אבל כללית לדעת שיש גם מנהגים וגם הלכות שקשורים לימים האלה, ובעזרת השם שבוע הבא, נמשיך את ההלכות האלה על מנת שאם לא יהיה שינוי אז נגיע לתשעה באב בהבנה בעצם מה אנחנו עושים, כי כמובן אז זהו צום אבחרי או יום ענות אדם נפשו, כך אומר הנביא, זה הפטרה של יום הכיפורים, על החוף כאגמון ראש, כמו איזו ערבה שירודו לתמיים מתחיל להתכופף, זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא. מה פתאום הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה חסד, פרוס לרעב לחמך, עניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום חיסיתו, מבשרך אל תתעלם, זה כל הפרק נובר באישה. זה בעצם ההפטרה של יום הכיפורים. אז לשים לב בעצם באיזה ימים אנחנו נמצאים. צריך להגביר חסד. יכול להיות שזה מה שגררו אותנו עכשיו, להגביר חסד. צריכים עזרה לאנשים בצפון. חדרי אירוח, משחקים ומקלטים. כן? סיוע. למה לא? אז עכשיו פתאום מתברר שעם ישראל יודע לסייע. אם בתקופה הזאת עם ישראל מתאחד כנגד השנאת חינם שהייתה חורבן בית שני, ועוזר אחד לשני, זה תיקון. לפעמים זה בא בדרך ישרה, בדלת הקדמית של הבית, ולפעמים התיקון הזה נכנס דרך הגג לחדר שינה ויורד למרתף, ותשימו לב שאף בן אדם לא נפגע. ההפך, הוא התחזק מזה שנכנס לו דרך הגג לתוך חדר שינה, ירד למרתף, נכנסה אחדות ישראל. לפעמים זה בא בדרך הזאת, השם ישמור. אבל זה נס. אנחנו כל הזמן בניסים. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, תן לנו את הימים האלה, יהפוך אותם לימים טובים, והאמת והשלום. כל טוב.